אז היום נדבר על משהו שונה ממה שדיברנו בשבועות האחרונים. לא באופן כללי, אבל מה שדיברנו בשבועות האחרונים זה יהיה קצת אחרת. נדבר טיפה על עניינים של עבודת השם. השיעור הזה נקבע כידוע לכם על פי מאפיינים רנדומליים לחלוטין, עם מישהו, על פי מה שקורה לי ביום שני, ככה השיעור מתרקם. אז מכיוון שאני מאמין שהקדוש ברוך הוא מדבר איתי, עם כל בני אדם, וגם איתי, אז אני מקשיב לו, אני אומר, אם יש דברים שקורים, אז אני אפתח את האוזניים ונשמע. ומכיוון שהיה לי היום כל מיני דברים, כל מיני שיחות וכל מיני עניינים שהתרחשו, אז ככה נקבע הנושא של השיעור, זה היה תכנון להיות משהו אחר לגמרי. כל פעם מדבר קצת על עבודת השם, ומדבר אולי על הכלי הכי חשוב שצריך להיות לאדם בעבודת השם. זאת אומרת, יש דבר מאוד פלאי. אנחנו כולנו אנשים מאמינים, איש איש כדרכו, אבל אנשים מאמינים, שומר מצוות, יהודים, ובדרך כלל, שאנחנו ניגשים לחיים הרוחניים שלנו, אנחנו לא תמיד יודעים מה השם רוצה מאיתנו. זאת אומרת, זה נשמע משהו מאוד בסיסי. אתה אומר, ברור שאני יודע, אני למדתי תורה, אני יודע הלכה, למדתי אולי גם מחשבה וכל מיני עניינים, ואני יודע. אבל כשאתה חופר בזה וחוקר את זה, הרבה פעמים אתה שם לב שהרבה מהתשובות הברורות מאליהן הן לא טובות. וכמובן, לפני שאני מציג פה רק את דעתי, אף אחד לא צריך להתעצבן, לא צריך לכעוס, אם יש לאנשים דברים אחרים יותר טובים, למה אתה כועס? אמרתי, לא לכעוס. למה אתה כועס? אז אם יש דברים אחרים יותר טובים, על הכיפק, אני מקבל את כולם באהבה, וכולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם פותחים את פיהם בקדושה, זה העיקר. אז אנחנו קודם כל נעבור על כמה אפשרויות ונסביר למה הן פחות מוצלחות, ואחרי זה נעבור לרעיון המרכזי של השיעור, שגם הוא יהיה שני שלבים. אז הרבה אנשים חושבים שמה שהשם רוצה מאיתנו, קודם כל נגיד את זה אחרת, הרבה אנשים מקשרים בין חיים טובים לבין לעשות רצון השם, וזה קישור טוב, זה קישור נכון, אבל התסכול נולד כשהם רואים שזה לא מגיע. זאת אומרת, הם עושים את מה שהם חושבים שהשם רוצה מהם, וזה לא משנה אותם לטובה. והחיים לא נהיים יותר טובים, ובנקודה הזאת אני אנסה לגעת קצת. אז התשובה הראשונה והברורה מאליה, זה מה? מה אתם אומרים? מה השם רוצה שנעשה?
נעבוד עצמו.
איך?
תורה
ומצוות. תורה ומצוות, לשמור מצוות. לשמור מצוות, זו התשובה הראשונה. אני רוצה ברשותכם לאפיין את זה קצת יותר. זה קו מאוד חזק גם היום בעם ישראל, אולי אפילו הכי חזק במובן מסוים. הקדוש ברוך רוצה שנקיים את ההלכה. יש משפט כזה שבשם החזון איש, שכל העולם כולו הוא ארבע אמות של הלכה, או אין לנו שום דבר בעולם מחוץ לשולחן ערוך. עכשיו, זה דבר נכון, אני בטוח שהקדוש ברוך רוצה שנקיים את ההלכה. אין לי שום ספק בזה, אני מאמין בזה. וכן, בין השאר, הקדשתי את חיי בזה, אני איש הלכה, אני עוסק בהלכה. אבל יחד עם זאת, זה ברור שזאת לא התשובה הנכונה. איך זה ברור? אתה רואה שהיו אנשים ששמרו מצוות, ביתר הידור ודקדוק, ובאו הנביאים, שהם אולי גדולי האנשים שאפשר לסמוך עליהם, נכון? הנביא זה מי שדבר השם בפיו, כלומר, אי אפשר להגיד הוא הגזים, הוא טעה, ואמרו כל הזמן, זה לא נכון. אולי המקום הכי בולט אצל הנביאים זה אצל ירמיהו, שאומר, תופסי התורה לא ידעוני. אבל יש עוד המון, למשל אצל ישעיהו, הנבואה המפורסמת, שישעיהו אומר, למה לי רוב זבחכם, חודשכם ומעדכם שנאה נפשי, היו עליי לתורח. כלומר, וזה נמצא הרבה אצל הנביאים, כלומר, נתתי דוגמאות, אבל יש בלי סוף מזה, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא לא מסתפק בשמירת מצוות. יותר מזה, הביקורת של הנביאים על שמירת מצוות וזהו, היא כל כך גדולה, עד שהם אומרים, זה לא שווה כלום. למה לרוב סביבכם? היו עליי לתורך. לא רוצה את זה.
מה
עושים את זה,
זה לא מעניין. מה?
זה אם הם עושים את זה מהשפה ולחוץ.
אוקיי, אז אומר משה, זה אם הם עושים את זה מהשפה ולחוץ, אבל אם עושים את זה עם כוונה, ככה אני מבין, זו המילה שאתה רוצה להגיד? עם כוונה.
זה בישעיהו כנראה כן, בירמיהו.
אז זה כן שווה. עכשיו אני שואל אותך, משה, מהי כוונה? זאת אומרת,
אז בישעיהו זה ברור שזה לא בכוונה, כי הם חלק עושים וחלק לא.
כן, אבל אז אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להגיד, גם אם התשובה שלך נכונה, ואנחנו נראה שהיא בהחלט נכונה, אבל צריך להבין מה זה אומר. אתה אומר ככה, אני עכשיו מסביר את משה, כמו משה הוא תלפיון, ואני לא, אבל אני אנסה להסביר את זה בצורה לוגית. משה אומר ככה, משה אומר, מצוות סתם, זה לא מספיק, מצוות עם כוונה, זה טוב. אז אני אומר, מכאן אני יוצא, שהעיקר זה מה?
הכוונה.
הכוונה. כלומר, יותר נכון להגיד, לא העיקר, אלא התכלית זה מה?
הכוונה.
הכוונה. והמצוות הם מה? אמצעי.
אמצעי.
כן? אמצעי והכוונה.
יש גם את המשפט לכל האומר, אין לי אלא תורה, אין לו תורה.
רגע, זה עוד משהו. חכה, תכף נגיע לעוד דבר. אז אם כן, בטוח שהתכלית זה לא שמירת תורה ומצוות בעבודת השם. זה ודאי קיים, זה אמצעי חשוב, שלא יגידו לי אחרי זה, אמרת שלא צריך לשמור, אני מבטיח, אני שומר תורה ומצוות. אני אוכל כשר, מתפלל, שומר שבת, כן, משתדל, כמה שאפשר, אבל זה לא נראה שזאת התכלית. אופציה נוספת, אפשרות נוספת במה התכלית, גם מאוד נפוצה בזמננו, לימוד תורה. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה שאדם בחייו, ללמד תורה. זה יתקן אותו. זה יתקן אותו. זאת אומרת, אם אתה פגום, אם אתה אדם לא טוב, אתה רוצה להיות אדם טוב, המאור שבה מחזירה למוטב, תלמד תורה. התשובה הזאת, יש לי לפחות שלוש ראיות שהיא לא נכונה. ראיה ראשונה, אני מכיר מלא אנשים שלומדים תורה, והם לא נהיים אנשים טובים יותר. דבר שבעובדה. זה גם נכון לאנשים שומרים מצוות. צריך להיות כנים. אני מכיר אנשים שומרים מצוות, והם לא נהפכו להיות אנשים טובים יותר, כפי שהם היו לפניכם. הם לא שמרו פעם מצוות.
רגע, עכשיו שומרים מצוות. התכלית זה התורה, או התכלית שהאדם יהיה יותר טוב?
התכלית זה לימוד תורה. לימוד תורה, אוקיי, אבל אז רגע. ואז אנחנו, הראיה השנייה, שאנחנו מגיעים לדברי חז"ל. מה חז"ל אומרים על זה? אומרת הגמרא מסכת תענית דף כ עמוד א ומטה וכף עמוד ב ומעלה, מספר אותנו סיפור. כתוב שם לעולם יהיה אדם רך כקנה, ולא יהיה קשה כאלה. מעשה ברבי אלעזר, בן רבי שמעון.
עם המכוערים.
כן. שלמד תורה הרבה, ודעתו הייתה גסה עליו, ושמח שמחה גדולה. ואז הוא פגש איש אחד מכוער, והוא אמר לו, ריקה, הוא אומר, תקלי ריק, למה אתה כזה מכוער? ואז אותו האיש המכוער אמר לו, לך לאומן אשר עשה אני. ויש שם דיון שלם, איך שהוא חוזר בתשובה כמובן, אבל מה ש... זה סיפור שאפשר ללמוד אותו בפני עצמו, אבל מה שבאמת מעניין בסיפור הזה, זה שהגמרא אומרת לנו בפה מלא, מעשה ברבי אלעזר, רבי אלעזר בן רבי שמעון, כן, אם יש שניים בעולם זה אני ובני, שלמד תורה הרבה, ודעתו הייתה גסה. והגמרא מבקרת אותו, על מה שהוא עשה אחרי שהוא למד תורה הרבה. משמע, שהעיקר זה לא הלימוד תורה. יותר מזה, הגמרא אומרת מסכת יבמות, כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. ויותר מזה, הגמרא אומרת על לימוד תורה, זכה, נעשה תוסם חיים. לא זכה, נעשה תוסם המוות. עכשיו, מה זה זכה? זה לא פייס, זה לא לוטו. זכה, הכוונה, אם הוא הגיע כבר מתוקן, אז התורה תגדיל אותו לטובה, ואם הוא הגיע מקולקל, התורה תדרדר אותו לרעה. זאת אומרת, אדם יכול להיות נבל ברשות התורה, במובן הזה שהלימוד תורה שלו, יהיה הנבלות שלו. אז זה לא שמירת מצוות, ולא תלמוד תורה. אנחנו כבר מוצאים את עצמנו, מתרחקים מאוד מהדברים הכי בסיסיים. אפשרות שלישית, יש כאלה שאומרים לא. הדבר האמיתי זה יידישקייט. יידישקייט. להיות קרוב הקדוש ברוך הוא על ידי המנהגים היהודיים, על ידי חיים יהודים, תרבות יהודית כזאת, כל מה שקשור ליהדות. כמובן, גם כאן, זה לא עושה את האדם יותר טוב. זאת אומרת, אין לנו, אלף כל כאן גם אין שום ראייה לזה, אבל גם אנחנו לא רואים אנשים שעושים יידישקייט, והם נהיים אנשים טובים יותר. ואם כן צריך לשאול, מה התשובה הנכונה? מישהו צדיק מאוד מהקהילה שלנו, שלח לי הודעה אתמול, מאוד נוגעת ללב. הוא אמר לי ככה, הוא אמר לי, תראה, אני למדתי תורה, בזמן האחרון למדתי תורה הרבה, ולמדתי מלא הלכות, ואני יודע הרבה דברים עכשיו שלא ידעתי קודם לכן, ואני רואה מלא אנשים שטועים, ואני מתקן אותם, והם כועסים עליי שאני מתנסה. אז הוא אמר לי, אז אתה הרב, שאתה יודע אפילו יותר ממני, איך אתה חי? איך אתה יכול להסתובב בעולם ולראות את כל האנשים שטועים, לא לתקן אותם? זו שאלה מאוד יפה. היא יפה כי הוא הבין שמשהו לא בסדר. כלומר, איך מתקנים את זה? כמובן, התשובה נמצאת איפה? בסיפור של רבי אלעזר בן פתת, רבי אלעזר בן רבי שמעון. זאת אומרת, אתה למדת תורה הרבה, ודעתך נהייתה גסה עליך. כן? כי התורה לא תתקן את מי שהוא פגום. ובשביל להבין את התשובה האמיתית לעבודת השם, את הבסיס היסודי ביותר, אני יודעתי עוד פעם, לעבודת השם, צריך קודם כל להבין ממה אנחנו צריכים להתחיל. וכמו בכל דבר בקבלה שאנחנו לומדים, יש לנו 10 ספירות, נכון? מאיפה צריך להתחיל? מלמטה. מלמטה, בדיוק, במלכות. כלומר, אדם הוא אזרח בהרבה עולמות. אנחנו חיים בעולם, אנחנו כל הזמן בסיטואציות שונות בחיים, נכון? יש לנו זמנים שאנחנו בתפילה, יש לנו זמנים שאנחנו בעבודה, יש לנו זמנים שאנחנו על הכביש, יש לנו זמנים שאנחנו עם האישה והילדים, עם חברים, וכל פעם אנחנו משהו אחר. אנחנו לא אותו דבר. גם לא מצפים מאיתנו להיות אותו דבר. כל פעם מצפים לנו משהו אחר. ובדרך כלל, האדם בוחן את עצמו על פי המקומות הגבוהים שהוא נמצא בהם. למה? כי זה נוח לו. כי הבן אדם שאנחנו הכי פחות רוצים לפגוש בחיים, הכי פחות, בדרך כלל, אם אנחנו להיות צדיקים ולא בעלי תשובה גמורים, הבן אדם שאנחנו הכי פחות רוצים לפגוש בחיים, זה אותנו בעצמנו. למה? כי זה לא מציאה גדולה. זה לא מציאה גדולה. מה אפשר לעשות? זה האמת. ולכן אנחנו עושים הכל כדי להימנע מהמפגש הזה. כל דבר שרק אפשר. אנחנו כל הזמן בורחים מהמפגש הזה. ולכן אנשים אוהבים להיות כמה שיותר בסיטואציות שבהם מה שמתגלה זה הגרסאות של עצמם שהם הכי אוהבים. מה הכוונה? הכוונה שלמשל אדם הוא נורא אוהב, נגיד יש לו חברים, הוא בחבר'ה, הוא מקובל, אוהבים אותו, הוא השפיץ של החבר'ה, אז הוא נורא אוהב להיות עם החברים שלו. כי שם הוא מרגיש טוב עם עצמו, הוא מרגיש בעל ערך גדול. אבל איך שהוא חוזר הביתה מהחברים, אשתו אומרת לו, תראה איך השארת את המטבח, תראה איך הבית נראה, מה זה? ולמה באת כל כך מאוחר? ואיך אתה מתנהג? ומה הוא רוצה? הוא רוצה למות או להיעלם. כי פתאום, לא, הבעיה זה לא המטבח המלוכלך. הבעיה זה פתאום מישהי או מישהו, לא משנה, מתייחס לגרסה הכי גרועה שלו. לגרסה שמצפים מנה הכי הרבה, ושהיא הכי חשופה באדם. אין לך דבר יותר חשוף מזה. ולכן האדם עושה הכל כדי לא לפגוש את עצמו במקום הזה. אז מה הוא עושה? הוא לומד תורה, הוא שומר מצוות. שכחתי רגע, שכחתי את הכי חשוב. יש עוד תשובה. תשובה נוספת שאוהבים להגיד, יש דבר שיכול להיות התכלית שלך בחיים, אידיאולוגיה. האידיאלים שלך, כן? זה נפוץ מאוד בציבור הדתי לאומי לפעמים. נגיד, האידיאלים זה הדבר. עכשיו אני אגיד לכם משהו. האידיאלים הם דבר נפלא. אם אתה אדם מתוקן, אם אתה אדם פגום, אז האידיאולוגיה היא מפלטו של הנבל. מה הכוונה? הכוונה שאתה עכשיו הולך, אתה נגיד בוא ניקח מהצד השני. בסדר, נגיד, אתה פעיל נגד הכיבוש. אז אתה שונא את המתנחלים. אתה שונא את הימנים האלה, הכרגסים, החיילים, הרשעים. אתה שונא את כל אלה שבגללם אין שלום. לא, אתה פשוט מלא שנאה. וחיפשת איפה להוציא אותה. מצאת. בסדר? אתה עכשיו מפגין נגד הקפלניסטים, אתה שונא אותה. אתה אומר, הרשעים האלה הורסים את מדינת ישראל, יימח שמם, שילכו לעזאזל כולם. אתה, חביבי, אתה מלא שנאה, ואתה מוציא את זה על אנשים אחרים, זה הכל. אתה, זה, הבעיה שלך בחיים, היא לא עם הקפלניסטים, היא לא עם המתנחלים, היא לא עם החילונים, והיא לא עם החרדים. היא עם עצמך. זאת אומרת, אתה מחפש את מי לשנוא. וברוך השם, לא קשה למצוא. רק צריך לבנות מסביב את האידיאולוגיה הנכונה, והכל ילך. לכן התורה אומרת, ביחד עם הוכח תוכיח את עמיתך, לא תשנא את אחיך בלבביך. כי תוכחה שהיא מגיעה מתוך מקום של אדם רווי שנאה, היא תוכחה של שקר. זאת אומרת, אם אתה רוצה להפגין על משהו, לא משנה לאיזה כיוון, לא משנה על מה ועל מי, בגלל שאתה מלא שנאה, אז האידיאולוגיה רק משמשת אותך להוציא החוץ את היצרים הרעים שלך. כלומר, בן אדם פגום עם אידיאולוגיה טובה, הוא יהיה אדם שיפגום גם האידיאולוגיה, ולא שהאידיאולוגיה הטובה תתקן את הפגמים שלו. ולכן זה ודאי, ודאי ודאי, לא הדבר שהשם רוצה מאיתנו. אז מה כן? מה ההתחלה? אז ההתחלה הבסיסית ביותר באמת, זה כל הזמן להתמודד בלי סוף עם הגרסה הכי גרועה של עצמנו. לא הכי טובה, כמו שאוהבים להגיד היום, אלא הגרסה הכי גרועה, כלומר שאני אומר הכי גרועה, זה לא ביטוי מדויק. ביטוי יותר מדויק, כלומר, עם הגרסה הכי חשופה של עצמנו. ומתי מגלים את הגרסה החשופה שלך? לפני הקפה של הבוקר. כן? בזמן שהילד צורח כל הלילה וצריך מישהו שירדים אותו. בזמן שיש לחץ בעבודה וכולם נופלים עליך, אז אתה מתגלה. זה לא שזה אתה באמת, אתה כל המדרגות. יש לך מדרגות נמוכות, יש לך מדרגות גבוהות יותר, יש לך מלכות, יש לך יסוד, יש לך הכל, עד הכתר. אבל אם לא תתקן את זה, לא משנה מה יהיה למעלה, המבנה יהיה רעוע. לכן, התיקון הבסיסי של האדם מתחיל עם עצמו. וכאן אני הולך להגיד משהו חריף, אבל אמיתי. אדם שרוצה לעבוד את השם, ולחיות חיים טובים, וחיים של משמעות, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות, זה לתקן את עצמו בלי שום קשר לקדוש ברוך הוא.
דרך ארץ קדמה
לתורה. זה לא דרך ארץ קדמה, זה אפשר, אתה יודע מה, בסדר, דרך ארץ קדמה לתורה, אבל אני רוצה להגיד משהו יותר יסודי, אני רוצה להגיד שזה, הכוונה הבסיסית היא, שהתיקון הראשוני של האדם, הוא עם עצמו. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא נתן לאדם, לפני שהוא דיבר עם האדם הראשון, הוא נתן לו לעבוד בגן עדן, לעובדה ולשומרה. הוא והגן. הקדוש ברוך הוא לא בתמונה בכלל. אחר כך הוא בורא אותה אישה, כן, הוא אומר, כן יעזוב את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו בשר אחד. עזוב אותי, תסתדר איתה.
עם הכלים.
כן, כלומר, התיקון הבסיסי של האדם הוא לפני מצוות. הוא לפני יראת שמיים, הוא לפני הכל, הוא בינו לבין עצמו.
איך הוא ידע?
אמרתי, או, אז לפני הכל, אני אומר, לפני הכל יש דבר אחד שאי אפשר להתכחש לו, שזה לא קשור בכלל, בכלל, בכלל לאמונה. וזה היכולת שלך להכיר את עצמך.
איך לדעת לתקן?
לא, לפני תיקון, אנחנו עוד לא בתיקון, לאט לאט, לתיקון נגיע. אבל לפני הכל זה לדעת מי אתה באמת. במדרגה הכי נמוכה שלך, כלומר, זה לא אתה באמת, אתה הוא לא המדרגה הכי נמוכה שלך, אתה הכל. אבל את המדרגות הגבוהות שלך, אני סומך לך שאתה כבר תכיר לבד. כי זה כיף לנו. זה נוח לנו להתחבא מאחורי זה. אתה צריך לדעת מי אתה כשמעצבנים אותך. מי אתה כשמתנהגים לך ויפה, מי אתה כשחותכים אותך בכביש. אז אתה במקומות הכי נמוכים שלך. איך אתה אז? זה היסוד של מי שאתה. ולמה אנחנו כל כך בורחים מהמקום הזה? כי בדרך כלל בן אדם שעומד מול מישהו במדרגות הכי נמוכות, הוא לא יכול לעמוד בזה. הפער בין הציפייה לבין המציאות הוא אינסוף. עוד דבר, רוב האנשים לא יודעים שזה ככה אצל כולם. זאת אומרת, רוב האנשים בטוחים שזה רק הם פגומים. ואצל אחרים יותר טוב.
הרוב חושבים שהם לא פגומים.
לא, לא, לא. הרוב חושבים שהם פגומים, ולכן הם לא מתמודדים עם זה. זאת אומרת, הרוב הם נורא מחמירים במשפט שלהם על עצמם, ומכיוון שכך הם מתעלמים מהמדרגה הזאת. והם שופטים את המדרגות הגבוהות שלהם. אני מצליח בחיים, יש לי הרבה חברים, יש לי זה, הכל הולך טוב, יש לי משכורת יפה, ובאמת, בוא נשאל את אשתך, אין אם אתה מצליח בחיים. כלומר, יש משהו, בוא נראה מה הילדים שלך אומרים על ההצלחה שלך. ורוב האנשים לא רוצים להתמודד עם המדרגות האלה. ולכן צריך כל הזמן להיות מודע למדרגה הכי נמוכה שלך, לחפור בה, לפגוש אותה כמה שיותר, ולדעת להשלים עם זה שזה חלק ממך. אם לא, אין לך שום סיכוי בעולם לתקן את זה. אין לך שום סיכוי בעולם לתקן את הפגמים האלה, כי אתה תמיד תשקע במחשבה שאתה מה שכיף לך לחשוב על עצמך, ותזניח את אותה מדרגה. וזה מה שכתוב בספר שערי קדושה של רבי חיים ויטל, שהיסוד בשמירת מצוות זה מידות מתוקנות. בלי מידות מתוקנות, אי אפשר באמת לעשות משהו בשמירת מצוות. לכן העבודה הבסיסית, זה עבודה על מי שאנחנו, אבל זה עבודה כנה. זאת אומרת, זה דורש מאיתנו מעל הכל כנות אמיתית והשלמה. כנות, להבין כמה יש לנו פגמים, כל בני אדם. יש כאלה עם יותר, יש כאלה עם פחות, מטבע הדברים, אבל כמה אנחנו פגומים, והשלמה עם זה שאנחנו צריכים לחיות עם זה ולתקן את זה. לתקן את עצמנו שם. אם זה יהיה מתוקן, אחרי זה אפשר לבנות את הכל, בצורה, את כל בניין הנפש שלנו, את כל בניין עבודת השם, בצורה בריאה.
אז מה התכלית?
רגע, או. אז התכלית... זה הבסיס, אנחנו עוד לא בתכלית. תכף מהבסיס נגיע בתכלית. כן, אנחנו היום רק במלכות, אבל מהבסיס והתכלית בתוך המלכות. בסדר? למה זה לא כיף לשמוע את זה? כי אנשים לא אוהבים להיות במלכות, הם אוהבים להיות בתפארת או בבינה. כן, אם הם נמוכים, הם אוהבים להיות בתפארת. אם הם גבוהים, הם אוהבים להיות בבינה. אבל אף אחד לא אוהב להיות במלכות. כי זה המקום שאף אחד לא רוצה לזכור שהוא קיים בו. כן, ולא בחינם, המלכות זה האישה גם. זאת אומרת, כי שמה זה התיקון הכי גדול. כי שמה באמת בוחנים אותך. על מי אתה באמת? כן? אבל אני אומר עוד פעם, יש פה תנועה כפולה. צד אחד צריך לדעת שזה לכולם קשה, שלכולם יש מדרגה שהיא פגומה, וצריך לתקן אותה כל החיים. מצד שני צריך לדעת שבלי לעבוד על זה לא יקרה כלום. שחייבים לעשות ניתוח בלי הרדמה, באזורים האלה של הנפש. עם כל הכאב וההתמודדויות שזה מזמן, וזה מזמן כאב והתמודדויות עד בלי די, אצל רוב האנשים. ולדבר עם עצמנו, או עם אחרים, זה גם טוב. תמיד טוב שיש חיים לדבר על מי שאתה באמת. תמיד טוב שיהיה לך חבר שניים, חוץ משתך. היא יודעת מי אתה באמת. אבל זה חבר שניים שידעו מי אתה באמת. למה? זה א' כל עושה את העולם מקום טוב יותר, כי אז כולם יודעים שכולם ככה. ב' זה נותן לך אישור לזה שיש לך תקווה. כי בעצם אתה אומר, הוא יודע מי אני, סיפרתי על הריבים שלי עם אשתי, על הקשיים שלי עם הילדים, עם היצרים, התמודדויות, לא קם בבוקר, כל זה. והוא עדיין חבר שלי והוא אוהב אותי. הוא עדיין אוהב אותי. סימן שזה בסדר. זה בסדר שאני ככה ואני יכול לעבוד על זה. כי אם זה לא בסדר, אז אני אף פעם לא אגיע לשם. אתם מבינים מה שאני אומר? לא בסדר שתישאר ככה כל החיים. בסדר, עכשיו אתה ככה, אתה גאוותן גדול. בסדר. בסדר, הכל טוב. הבוס שלך לא מקדם אותך כבר שנים, ולכן אתה מוציא את זה בבית, על האישה בימדי, בסדר. אנחנו אוהבים אותך גם ככה. בואו נעבוד על זה, אפשר לתקן. אבל זה בסדר שאתה ככה. אתה סך הכל אנושי. זה לגיטימי. אתה לא היצור הכי דפוק בכדור הארץ. בטוח יש גורים ממך. עד כאן? מובן פחות או יותר שאתם מסתכלים עליי כמו...
כן,
כן, אבל התיקון הוא קשה מדי. התיקון קשה מדי.
או, נגיע עכשיו לתיקון, לתכלית. מה התכלית? אז יש פה כאלה שכבר שמעו את זה, אני מתנצל, אבל זה פשוט כל כך חשוב שצריך לחזור את זה.
שוב, שוב, שוב.
התכלית של להגיע לעבודת השם באמת. אמיתית. לא עבודת השם שבורחת ממי שאתה, אלא עבודת השם שאתה, כולך, עובד את השם. ואז תאמו וראו כי טוב השם. וכאן אנחנו מגיעים לתורה, כמובן את התורה הזאת של רבי נחמן, ואנחנו לפני התורה של רבי נחמן. אני לא אכנס לפרטים של רבי נחמן, אני אגיד את זה ביותר חופשי, כי הרעיון הוא לא עכשיו, הרעיון הוא להבין את הבסיס. אנחנו נתחיל מתורה של הבעל שם טוב דווקא. הבעל שם טוב אומר דבר נפלא. הוא אומר שכתוב בקריאת שמה, בויהי בשמוע, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים. וסרתם מיד ועבדתם אלוהים אחרים. אין באמצע. כלומר, אדם שהוא לא עובד את השם, הוא עובד אלוהים אחרים. ומה זה אומר? אז את זה נסביר עכשיו. בעצם האדם, אין לך אדם שאין לו אלוהים. אין דבר כזה בעולם, אדם שאין לו אלוהים. אם יש כזה, הוא בדיכאון קליני, לא יוצא מהמיטה, או מתאבד. זאת אומרת, אחת משניים. או שהוא מתאבד, חס וחלילה, או שהוא כל כך במצב קשה, שאפילו אין לו כוח להתאבד. אבל כל אדם שקם בבוקר ויוצא מהמיטה, יש לו אלוהים. רק שזה בדרך כלל אלוהים אחרים. מה זה אלוהים אחרים? זה הסיבה שאתה קם בשבילה בבוקר. מה זה אומר? מה זה אומר? כל אדם צריך משהו שיחזיק אותו. זאת אומרת, שאתה שואל מה התכלית, אין לך אדם שאין לו תכליות בחיים. כי אם לא, הוא לא יצא מהמיטה. משהו צריך להניע אותך. משהו צריך להניע אותך. כבר סיפרתי את זה פה כמה פעמים, אני מכיר מישהו, שהוא מגיל קטן, הוא גדל במשפחה קשת יום, מאוד מוכשר, בחור מאוד מוכשר, וכל החיים יעדו אותו להיות פועל בניין, או מקסימום, לא יודע, הוא היה נהג מונית, והוא החליט בגיל קטן שהוא יהיה מנכ"ל של חברה גדולה. זה מה שעשה שגדול, הוא יהיה עשיר, הוא יהיה מנכ"ל. ומגיל הנעורים שלו, 16-17, פחות או יותר, כל האלוהים שלו, האלוהים אחרים שלו, היה להגיע להיות מנכ"ל בחברה גדולה. ולכן, כל קבלת ההחלטות בחיים שלו, התארגנה סביב העיקרון, האם זה מקדם אותי להיות מנכ"ל של חברה גדולה, או מרחיק אותי להיות מנכ"ל של חברה גדולה, או כלום. ככה הוא קיבל החלטות, עכשיו כשאני אומר לכם החלטות, תגידו, החלטות מקצועיות? לא. ככה הוא קיבל החלטה לאן להתגייס, איזה אישה לשאת, איזה אורח חיים לנהל, הכל, איזה מוזיקה לשמוע, הכל, הכל, הכל. זאת אומרת שהוא בחר לשמוע מוזיקה בגיל 18, הוא שאל את עצמו, בתת מודע, הוא שאל את עצמו, האם המוזיקה הזאת שאני שומע, זה מוזיקה של מנכ"לים של חברות גדולות בני 40, שמעו בגיל 18. ככה החיים שלו התנהל. עכשיו פה יש שתי אופציות, נכון? האופציה הראשונה, היותר טובה, זה שהחלום שלך לעולם לא מתגשם. למה? למה? מה קורה? אתה כל הזמן ממשיך לחלום אותו. זאת אומרת, מה יש לך בחיים? את החלום, הדרייב נמשך. אומרים שאיפשהו בגיל 40 יש משבר סביב זה. אם לא הצלחת להגשים את החלומות הקדומים שלך, סביב גיל 40 אתה מרגיש כבר, אולי זה לא יהיה. ואז אתה יחסה איזשהו משבר נפשי. לא משנה. או שכן או שלא. מה? כן. עכשיו, האופציה השנייה היא יותר גרועה. זה מה? זה שהוא יהפוך להיות מנכ"ל. למה? א', מה הוא יגלה כשהוא יהפוך להיות מנכ"ל?
שאין לו תכלית יותר.
שהוא לא מאושר. שזה לא שינה בו כלום. שהוא לא ישמח. החיים שלו לא מלאים תוכן פתאום. הוא עדיין אותו אדם פגום שהוא היה כמו לפני כן, רק שעכשיו הוא גם מנכ"ל. רק מה ייעלם לו? החלום. עכשיו, זאת אומרת, התנפץ לו החלום הזה. ב', למה הוא הכי מחויב בעולם? לזה שהוא מנכ״ל. כן, כמו שאומרים בכדורגל, הרבה יותר קשה להישאר במקום הראשון מלהגיע למקום הראשון. זאת אומרת, עכשיו מה הוא צריך לעשות? הוא עלה גבוה, 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 טיפס על הסולם, טיפס, 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 מה הוא מגלה? פתאום הוא מסתכל אחורה, מה הוא מגלה? שאם הוא עכשיו מועד, יש לו מרחק אדיר למטה שיתרסק, שירסק אותו ויהרוג אותו. אז אצל מי הוא עובד? אצל זה שהוא מנכ״ל. אצל המנכ״לות שלו. הוא עבד לזה שהוא מנכ״ל. עכשיו זה הכל, הוא צריך להתנהג כמו מנכ״ל. הוא צריך לעשות הכל, והוא מכור לזה שהוא מנכ״ל. הוא מכור לזה. והוא לא מסוגל לעשות שום דבר מחוץ לזה, והוא תלוי בזה תלות גמורה. זה האלוהים שלו. יש כיוונים אחרים. יש אדם, גם זה סיפרתי פה דוגמה, פעם בא אליי אדם, אמר לי, אני אגיד לך למה אני קם בבוקר, אני שונא את אשתי, שונא אותה. לא אכפת לי מן הכלום, לא אוהב אותה, אף פעם לא אהבתי אותה, שונא אותה. אני שונא את העבודה שלי. אני עובד בעבודה שאני שונא שנים רבות. אני לא אוהב להיות עם הילדים שלי. עליהם הוא לא אמר שונא. הוא אמר, אני לא אוהב להיות עם הילדים שלי. כל יום, בשעה 9 בערב, קם בשש בבוקר, כל יום בשעה 9 בערב, אני יושב מול הטלוויזיה, לא רואה כלום. המסך מקרין משהו, אבל אני לא רואה. שם רגליים על הספה, ואוכל חצי קופסה של בן אנד ג'ריס. בשביל זה אני חי. בשביל זה אני חי. הרגע הזה ביום, אני בעצם מחכה עד אליו, וברגע שהוא נגמר, אני מתחיל לחיות מחדש את ה-23.5 שעות הקרובות, עד שאני אגיע אליו שוב. אם תיקח לי את זה, אני קופץ מהחלון. אם תיקח לי את הבן, הבן אנד ג'ריס חיה אותי. מוזר, אבל אמיתי. זאת אומרת, יש אחד שהאלוהים האחרים שלו, זה להיות מנכ״ל חברת הייטק. יש אחד שהאלוהים האחרים שלו זה בן אנד ג'ריס. אבל יש יותר מזה. א' כל יש כאלה שיש להם הרבה אלוהים אחרים. היופי באלוהים אחרים, שזה לא חייב להיות אחד. נכון? כשאתה עובד עבודה זרה, יש מבחר, יש פנתיאון. אבל יש יותר מזה. תגידו, בסדר, זה ברור. יש מישהו שהאלוהים האחרים שלו זה התורה. התורה עצמה יכולה להיות אלוהים אחרים. זאת אומרת, הוא קם בבוקר בשביל מה? בשביל ללמוד תורה. הוא קם בשביל ללמוד תורה. הוא לומד תורה. הוא הולך לישון עם התורה. תורה, תורה, תורה. נור תוירה, הכל תורה. תיקח לו את התורה, הוא גמור. מה לא מעניין אותו?
המצוות,
הקדוש ברוך הוא לא מעניין אותו, הוא לא שם, הוא תלוי במשהו אחר. במה הוא תלוי? בתורה. הוא תלוי בתורה שלו. ובן אדם כזה הוא בסופו של יום עובד אלוהים אחרים. אולי עדיף, אולי לא, אני לא יודע, ממישהו שמכור את זה שהוא בחברת הייטק, אבל בלי התורה אין לו קיום. זאת אומרת, הקיום שלו תלוי במשהו שהוא לא הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא עובד אלוהים אחרים. ואם כן, מה התרופה שלנו? מה הדרך היחידה, הכלי היחיד, שעל ידו עבוד את השם מלמטה עד למעלה? מהמלכות ועד הכתר שלנו, כל כולנו. להיפטר מכל דבר בעולם, כמשהו שאנחנו תלויים בו, חוץ מהקדוש ברוך הוא בעצמו. זאת אומרת, להגיע למצב, כמו בחכם והטעם של רבי נחמן, שאתה תלוי אך ורק בקדוש ברוך הוא. מה זה אומר? זה אומר שאתה אדם מאושר, ואם יקחו לך את כל מה שיש לך, אתה תישאר להיות מאושר אותו הדבר בדיוק. בגלל מי שאתה, מהלמטה שלך, עד הקדוש ברוך הוא. זה הכל. זה הכל. זאת אומרת, היכולת לוותר על כל מה שיש לך. לא להיות תלוי בכלום. מחר, היום אתה מנכ"ל חברת הייטק, מחר אתה מפוטר ואין לך כלום, לא קרה לך כלום, לא היית תלוי בזה. זאת אומרת, אתה לא עובד אצל שום דבר מהחיים שלך, חוץ מהקדוש ברוך הוא בעצמו. ולכן, רבי נחמן עמד בניסיון הזה, אגב, זה דבר ידוע, שאיפה רואים את זה אצל רבי נחמן מאוד יפה, דווקא בסיפור חיים שלו, שמופיע בשבחי הרן, אז רבי נחמן נלקח כשבוי בספינה של ישמעאלים באיזו תקופה. ואז מה שטריד אותו זה איך הוא יקיים מצוות. הוא היה נורא עצוב מזה, שהוא אומר, איך אני אעשה דבר השם, איך אני אקיים מצוות? ואז הוא אמר, התיישבתי בדעתי, אמרתי, אני אקיים מצוות כמו שיעקב אבינו, הניח תפילין על ידי הפצילין, כאילו, אני אגיע למדרגה שהתודעה שלי תהיה כל כך חובת הקדוש ברוך הוא, שזה יהיה כמו קיום מצוות. כן? זאת אומרת, הוא אומר משהו מפחיד, כן? זה... אבל משהו מאוד יפה, שאפילו במצוות אני לא תלוי. אני אהיה מה שאני, על 100%, אותו דבר, אפילו בשבי. אפילו בשבי. וכך אני בעצם נגמל מכל הדברים שאני מכור להם בעולם, כי אנחנו מכורים הדברים האלה, זה לזכור את זה, זה התמכרויות. עכשיו, זה נורא קל לחשוב על הדוגמה של המנכ״ל או של הגלידה, או של סמים, או של כל דבר שההתמכרות אליו היא די פשוטה. אבל זה הרבה יותר מזה. כשאתה חושב על זה לעומק, אתה מבין, כלומר, השאלה שלא שאלתם, אבל הייתם צריכים לשאול, מה הקשר בין המדרגת הכי נמוכה שלך לבין התכלית הזאת, נכון? התשובה שהתכלית הזאת בונה את המדרגה הכי נמוכה שלך. כי בעצם, אדם, למה אדם מתחתן? למה הוא מתחתן? למה אדם מתחתן? מה, הוא כזה דבר מושלם שהוא פשוט רוצה לחלוק את עצמו עם עוד יצור אנושי? או שזה עונה לו על צורך שיהיה מישהו שיהיה שם בשבילו ויספק לו את הצרכים שלו ויאשר לו כל הזמן כמה הוא טוב וחשוב ונפלא. מה יותר מסתבר? האופציה השנייה, אצל רוב בני אדם. או במילים אחרות, שאתה נפטר מהכל ונשאר עם הקדוש ברוך הוא, אתה בעצמך בעצם הוא אור השם, אז מה שקורה, ואתה גם נפטר מהעובדה שאתה צריך לידך מישהי שתאשר לך כמה אתה טוב. אתה לא צריך את זה יותר. גם מזה אתה נגמל. ואז במילא אתה כועס פחות, אתה גאוותן פחות, אתה מתוסכל פחות, אתה מיואש פחות. כי אתה מבין שאתה עומד מול הקדוש ברוך הוא. למה אנחנו כועסים? למה בני אדם כועסים? יש לכם הסבר? למה כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה? כי אדם שהוא כועס, מה הוא עושה? הוא אומר, הוא לא משלים עם המציאות, נכון? זה כעס. כעס הוא יגיד, המציאות, אני ציפיתי שיהיה א', ובסוף יש ב'. כלומר, אני ציפיתי שאשתי תכין לי ארוחת ערב, לא הכינה. על מי אתה כועס? על מי אתה כועס? אתה כועס על הקדוש ברוך הוא. אתה אומר, אני ביקשתי מהקדוש ברוך הוא שיעשה את העולם בדרך שאני מאמין שהוא צריך להיות, הוא עשה אחרת. הוא לא הלך, לא זרם איתי. ולכן אני כועס. לכן כעס זה כמו עבודת ילדים. כי אתה אומר, בעצם זה לא הקדוש ברוך הוא משגיח על העולם, זה אשתי השם. ולכן אני אומר, שאתה מבין שאתה יכול להיות לא תלוי בשום דבר, אז אתה באמת יכול להיות תלוי בקדוש ברוך. כלומר, יש אצל הרמב״ם, במורה נבוכים, בחלק האחרון, בפרק נ"א,
על
אחרי הבטא מהמצוות, יש שם המדיטציה שהרמב״ם מלמד איך לעשות, הוא אומר כאילו, הוא בעצם משתמש בתורת התארים השליליים שהוא מלמד על הקדוש ברוך הוא, גם בעבודת השם. זאת אומרת, תרוקן את כל התודעה שלך, מכל המושגים שיש לך.
ספינה ואת...
כן, 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 בדיוק. ובעצם תישאר רק עם השם לבדו. אז בעצם הדבר הזה שהרמב"ם אומר, הוא אומר, תפסיק להיות תלוי בכל התופעות שמשתנות בעולם. בכל העבודה זרה הזאת שמסביבך. תשחרר את הכל, ותישאר תלוי רק בקדוש ברוך הוא. ואז מה שיקרה לך, ושא' כל אתה תהיה בלתי פגיע, ב' אתה תהיה מלא אור. למה תהיה מלא אור? כי אתה לא תשאב אנרגיה, אתה רק תיתן אנרגיה למה שיש לך. נכון? כי מתי אתה שואב אנרגיה? מתי שאתה מצפה משהו ממישהו, נכון?
גם הוא לא פרפטום מובילה.
מה?
אתה הוא לא פרפטום מובילה, הוא לא יכול לתת כל הזמן מלקבל.
לא, או, אז זה בדיוק הנקודה. שהאדם במדרגתו העילאה צריך לשאוף לשם. זאת אומרת, האדם צריך לשאוף למקום שהוא יהיה כמו הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, כמו שהרמח"ל אומר, או כתוב בשער הכללים, בהתחלה של עץ חיים, מחוק הטוב להיטיב, מטבע הטוב להיטיב. זאת אומרת, הטוב הוא מתפשט. ולכן, אם אתה מגיע למדרגה כזאת של הטבה, אתה בעצם לא דורש כלום.
יש...
איך אפשר... זאת אומרת, אני לא מסכים. הוא מקבל, הוא מקבל בלי סוף מהקדוש ברוך הוא, בדיוק. אבל הכוונה היא...
הוא לא מקבל מהקדוש ברוך הוא, הוא מקבל מהכלים שהקדוש ברוך הוא שם סביבו.
עוד פעם, אני אסביר. אם אתה זקוק, אם אתה זקוק לזה שאשתך תתנהג לך יפה, זה לא בגלל אשתך, זה אתה. זה אתה אומר, אם אני חסר לי משהו, חסר לי מישהו שיתנהג לי יפה, למה אני צריך שיתנהגו לי יפה? מה זה גורם לי? להרגיש טוב עם עצמי, כן? שאלה, למה אתה לא מרגיש טוב עם עצמך גם בלי זה? זאת אומרת, אתה צריך משהו חיצוני כדי להרגיש טוב עם עצמך. זה אלוהים אחרים. עכשיו צריך להיזהר, שאני אומר פה אלוהים אחרים, זה לא, לפי זה כולן עובדה עבודה זרה. אין הכוונה כפשוטו שזה עבודה זרה ואנחנו נידון בעולם הבא, כן, שהיינו כולנו עובדי עבודה זרה. והכוונה בדקות, בעבודת השם, הדבר הזה זה אלוהים אחרים. זאת אומרת, זה בדיוק הסיפור שיש לנו בתנ"ך עם איוב. השאלה, כמה ייקחו לך ועדיין תישאר מי שאתה? והתשובה צריכה להיות הכל. אפילו את החיים שלך. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, אפילו נוטבת נפשך. זאת אומרת, נכון, אהבת השם צריכה להיות כזאת, שאפילו הדבר הכי יקר לנו בעולם, החיים שלנו עצמם, לא ישפיעו עליה. לא ישפיעו עליה. האם זה מדרגה שכל אדם יכול להגיע אליה ברגע? לא, זה עבודה של חיים שלמים. אבל מה העבודה? מה העבודה? העבודה היא כל הזמן, בכל סיטואציה, בעיקר הנמוכות שלך, לא הגבוהות. לחשוב האם אני יכול לחיות בלי זה, או לא. עכשיו, אחרי שאתה מגיע למשהו שאתה אומר, אני יכול לחיות גם בלעדיו, אתה יכול מאוד להיות שמח שיש לך אותו. שימו לב, אני לא אומר שאדם צריך לחיות בעוני, בחוסר כל, בפרישות ובלי חברים. אני אומר הפוך, אדם יכול לחיות באושר ובכל טוב ובשמחה, ולקבל המון אהבה, כל עוד הוא לא תלוי בזה. כל עוד הוא לא תלוי בזה, זה מדהים. מי לא תלוי בזה? המדרגה הכי הכי נמוכה שלו. כי המדרגות הגבוהות שלו הרבה פעמים קל להם מאוד כאילו להיות לא תלויות בזה. אבל כל עוד המדרגה הכי הכי נמוכה שלו, איפה שהוא מתגלה בזמנים הכי קשים שלו, הכי לחוצים, הכי פתוחים, הכי אינטימיים, שמה הוא צריך להיות לא תלוי בשום דבר. זה אדם שעובד את השם באמת. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להגיע למדרגה של עבודת השם, אנחנו חייבים עבודה תמידית של היפטרות אינסופית מההתמכרויות שלנו לכל החיים כולם. כל הזמן, כל זה לשאול את עצמך. כל פעם, תעשו ניסוי, זה נורא יפה ככה להבין את זה. כל פעם שאתה כועס, תשאל האם אני כועס כי אני מכור לזה, למה שלא קיבלתי. אתם תגלו שברוב מוחלט של המקרים התשובה תהיה חד משמעית כן. חד משמעית כן. זאת אומרת, למה אני כועס על אשתי? כי היא דיברה אליי לא יפה. אני מכור לזה שידברו אליי יפה. כי אני אומר, למה שדברה לא יפה? מי את? אני? מלך העולם? הראשון לשמי? כן? נסיך עלי אדמות. איך את מדברת אליי? לא יפה. תתביישי לך! לא, לא אמרתי לך יפה, אז מה? למה אתה צריך שדברו לך יפה? מה זה קריטי? מה קרה? הוא חתך אותך בכביש, נו. נו, מה? מה ביג דיל? מה הסיפור? דבר איתו, תגיד לו שיהיה לך יום טוב, אחי. למה זה כל כך מפעים אותך? למה זה מרגש אותך? נכון, הרי זה מה שמניע אותנו. אנשים מתרגלים לחיות ככה, ואז כל העולם מתנהל בצורה כזאת.
אז מה מניע אם זה לא מוכן?
להיות קרובים לקדוש ברוך הוא. להתקרב לשם יתברך. זאת אומרת, לדעת שהשם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. ולכן אני אטיב לכל העולם. או במילים אחרות, להבין שאני משתחרר מהעולם, אני ממילא מתחבר לאלוהות.
רבנו מחי אומר שמתי האדם יודע שיש לו בשלווה?
השתוות.
ברגע שנמצא בשלווה.
לא, מה, אתה מתכוון להשתוות, הוא אומר?
לא, ברגע שאתה בשלווה, יש לך ביטחון בהשם.
כן, כן.
אז אתה נמצא במצב שעבודת השם הכי גבוה שיש, כי אתה לא מוטרד, האוטו נתקע, האישה צעקה, אלא...
נכון.
אתה בשלווה, אתה פותח
את הבעיה. אבל זה לא רק, אבל עוד פעם, זה לא, אבל אני רוצה להגיד מה השורש של השלווה הזאת. השורש של השלווה הוא ההבנה שאני יכול, בגלל שהחיים שלי נמצאים בקשר עמוק ויסודי עם הקדוש ברוך הוא, אז אני לא צריך אלוהים אחרים. זאת אומרת, אני לא תלוי בשום דבר אחר. עכשיו, זה מדרגה מעל מדרגה. כי בסוף אתה צריך להיות מסוגל להתנתק גם מהרבי שלך. כן? ולראות האם אפשר בלי הרבי עדיין להיות קשור לקדוש ברוך הוא. בסוף אתה צריך להתנתק מכל הסביבה שלך. עכשיו, לא באמת להתנתק. חס וחלילה. הכל טוב, הכל מותר, כל מה שמותר על פי הלכה מותר שלך בחיים, רק לא להיות תלוי בו. לא להיות תלוי בו. אני, שדיברתי זה פעם ראשונה, זו תורה שאני הולך איתה הרבה זמן, מי שפה נמצא מכיר את זה, דיברתי זה בקורונה. כי בקורונה פתאום הפשיטו את האנשים מכל המלבושים שלהם, והם היו צריכים להתמודד עם משהו שהם בכלל לא הכירו, שקוראים לו הם בעצמם. כי פתאום הם לא יכלו לברוח לעבודה, הם לא יכלו לברוח לבית הכנסת, הם לא יכלו לברוח לחברותא בגמרא, הם לא יכלו לברוח לחברים, והם היו צריכים לפגוש את הגרסה הכי גרועה של עצמם, תוך ויתור אדיר על מלא דברים שהם מכורים להם. זה היה גמילה בבת אחת. וראית אנשים קורסים. כמה משפחות נרסו. כמה אנשים התמוטטו נפשית, והשמינו, ואיבדו את עצמם מלא מלא תופעות, כי פתאום בן אדם היה צריך להתמודד עם גמילה מטורפת בבת אחת, ממלא דברים שהוא מכור אליהם. מי שהגיע מתוקן לקורונה, מה קרה לו? כלום. שום דבר. נשאר הוא דבר בדיוק כמו שהוא היה לפני. כי לפני זה הוא עבד, עכשיו הוא לא עובד. אז הוא התפלל במניין, ועמד בחברותה, עכשיו אין לו מניין ואין חברותה, אבל הוא נורא אוהב את הדברים האלה, אבל הוא היה תלוי בהם. הוא לא היה מכור אליהם. הוא היה עצמו. הוא יכול היה להיות בידיהם. ולכן, מכיוון שהוא הכיר את המלכות, דמלכות, דמלכות שלו, את המקומות הכי הכי נמוכים בעצמו, והתמודד איתם, אז הוא הרגיל. הוא הרגיל לזה. עכשיו, אני אגיד לכם למה, בזה אני אסיים, למה זה כל כך חשוב לי. כי לדעתי, לעניות דעתי, הרבה פעמים, כל התשובות שנתנו בתחילת השיעור, מצוות, לימוד תורה, אידיאלים, כל הדברים האלה, הם משמשים ככיסוי המושלם לבריחה מהתיקון של החלקים הכי נמוכים שלנו. ובעצם הם ההתמכרויות הכי גדולות שלנו. עכשיו, האשליה הזאת היא עושה אסון. למה היא עושה אסון? כי אנשים אומרים מעצמם, באמת אנשים טובים, כולנו אנשים טובים, אבל אנשים ממש טובים, אומרים מעצמם, אם אני רק אלמד עוד תורה, אני אהיה מאושר, אני אהיה מתוקן. אם אני רק אפעל עוד יותר על פי האידיאלים שלי, אני אהיה מתוקן. אם אני רק אקפיד יותר בשולחן ערוך, אני אהיה מתוקן. וזה מפח שווא. לא קורה כלום. ועוברים חיים שלמים, והאדם לא משתנה לטובה. לא קרה איתו שום דבר. הוא לא זז. הוא לא זז. לכן כדי לזוז, אנחנו חייבים כל הזמן לעבוד על הנקודות הללו בנפש שלנו. זה הפתח. זאת אומרת, אתה רוצה לחפש את הקדוש ברוך הוא? אתה לא מוצא? אתה רוצה להתפלל, הרבה פונים ובוא תלמד אותי ייחודים, זה, אתה רוצה להתפלל, אתה רוצה לייחד ייחודים, אתה רוצה להיות צדיק, אתה רוצה להיות קדוש, הכל טוב. תתחיל מהבעיה היסודית ביותר. תתחיל מעצמך. תתחיל בניתוח עומק הזה שצריך לעשות בלי הרדמה לנפש שלך. תתחיל מהמדרגה הכי נמוכה, אתה רוצה רוח גדולה, אתה רוצה נשמה של נבואה, תתחיל מהנפש. תטפל בנפש. שום דבר לא יזוז בלי זה. יזוז, אבל תמיד זה יהיה מגדל רעוע. לכן, אם אנחנו רוצים לעבוד את השם באמת, ושימו לב, זה נושא שאני לא מדבר על הרבה. רוב השיעורים שלי לא מתעסקים בנפש, מתעסקים ברוח ומעלה, כן? אפשר לחלק פה את השיעורים על פי הקבלה, נכון, יש נפש, רוח, נשמה, אז אפשר להגיד שחצי מהשיעורים פה עוסקים ברוח, וחצי מהשיעורים עוסקים בנשמה. פחות או יותר, נכון, משה, לא? ימש אני ברוח, ימש בשביל בנשמה. ככה היה אמור להיות לפחות. אבל זה פחות או יותר מה שאנחנו עוסקים. אבל שום דבר לא עומד בלי הנפש. עכשיו, מה הבעיה הגדולה של זה? שאנשים שהנפש שלהם מתוקנת, הם בדרך כלל לא מבינים מה הבעיה, נכון? זה כמו אדם שאין לו יצר הרעיות חזק, אז הוא אומר, מה בגדיל, לא מבין מה כולם מדברים עליו, כן? בוא נימד תורה, כן? ואז הוא לא מסביר את זה לאחרים, ואנשים עם נפש פגומה, אז הם לא מתמודדים איתה. אז אני חושב שזה לא כל כך מדובר, אבל צריך לדעת שאין יכולת שנעמיד משהו בלי זה. אין לנו יכולת להעמיד משהו בלי זה, באמת. הכל יהיה רעוע, הכל יהיה שכבה חיצונית של צבע על גבי ריקבון הפנימי, ולכן אדם כל הזמן צריך לעבוד. עכשיו זה קשה. זה קשה, אבל אדם הצדיק, ששלח לי את ההודעה, באמת צדיק. באמת יהודי, ירא שמיים, שאני אוהב אותו מאוד, שלח לי את ההודעה ואמר לי, למדתי תורה ועכשיו אני רוצה להוכיח את כולם. כן, מה התשובה שצריך להגיד לו? מה התשובה שצריך להגיד לו?
לא,
זו התשובה החיצונית. מה התשובה הפנימית שצריך להגיד לו? צריך להגיד לו, למד את התורה יותר מדי מהר ביחס זה תיקון המידות. זאת אומרת, המידות שלך מתוקנות, הכל בסדר, אתה בעיין טוב, אבל התורה צריכה לגרום לך להיות עם כזאת אהבה לכל אדם ואדם, שבמילא זה לא יהיה לך אהבה אמינה לתקן אותו. ויהיה לך, עצם היותך ירומם את הכל. והרצון שלך לתקן, רגע, והרצון שלך לתקן אותו, זה לא בגלל שאכפת לך מההלכה. זה שבגלל שאתה מחפש מישהו להתנסה מעליו, כדי להרגיש עם עצמך יותר טוב. כי יש לך אידיאלים עצמיים לא טובים, ואתה כל הזמן רוצה לאשר את הגדלות שלך, על זה שאתה מועך אחרי. זאת אומרת, זה סך הכל פתרון דמה לביטחון עצמי ודימוי עצמי נמוך. אז מה עדיף כבר לעשות? במה לטפל? בביטחון עצמי והדימוי העצמי הנמוך. ולשאול את עצמך איך הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא. במקום לשמור את ההתמכרות הנוראה, וזה שכל הזמן אתה צריך אנשים שיאשרו לך כמה אתה טוב. כן? והנקודה הזאת היא פשוט יסוד מרכזי בעבודת השם. אז נכון שזה, לא אמרנו הרבה, למרות שבקור יש מקורות, בעיקר צער בי נחמן, וגם בקבלה, בחסידות, לא אמרנו הרבה גם צער אבקוק, לא אמרנו הרבה מקורות אבל, חשוב להבין שזה יסוד היסודות. זאת אומרת, אדם שלא יהיה שקוע בנקודה הזאת, יהיה לו מאוד מאוד קשה לבנות מעל זה משהו הרבה יותר טוב. ברוכים תהיו.